נטפל בכמה מושגים שמתייחסים למודעות העצמית ותקשורת אישית ובין אישית. כפי שזה כתוב כאן, ביקורת עצמית ויחסי אנוש וכו'. תודה. יש כמה דברים שחשוב לדעת אותם, שבלעדיהם קשה מאוד להתחיל ולצעוד בדרך של המודעות העצמית, של חשבון הנפש, של ההבנה מה נדרש איתנו בחיי, מה מאיתנו בחיי היומיום, במאורעות הפשוטים, היומיומיים, כל מה שמזדמן לנו בוקר ועד ערב, כל האירועים הקטנים, כמו כל ה-small talks של המציאות, ה-small talks שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. לא הדברים הגדולים והעצומים והענקיים, כן, גוש כתיף, לגוש כתיף, בסדר, זה ברומו של עולם, עולמו של היחיד, עולמה של האומה, אבל יש את ה-small talks של הקדוש ברוך הוא איתנו. דרך כוס הקפה, שבמקרה שמו מלח במקום סוכר, כן? דרך שקית הפתיתים שנשפחה ונפלה על הרצפה, דרך טכנאי שלא הגיע, הדברים הקטנים, כן? השיחות היוצאות מגדר רגיל, אני קורא לזה שיחות רומנטיות, לוהטות מאוד, בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, שאנחנו מפספסים אותם, מפספסים את השיח הנפלא הזה, את השיח הפורה הזה. הרגע שאנחנו לא חושפים את הפוריות שבשיחות האלו, אנחנו ממנו נכנסים לשטח של פורענות, של מקריות, של חוסר כוונה. אז האדם מרגיש שחייו כבדים עליו, אם כן, למה זה אנוכי? אם זה צער לידה, מה אני מתפלל להיריון? כמו שאומרת רבקה, צריך מאוד להיזהר, לא לשקוע באיזה מין ביצת בינוניות או ברפש של חוסר משמעות. מאוד מסוכן. לא לחפש את המשמעויות, כמו שאמרנו, בדברים העליונים והגדולים בלבד, עם הרבה הפלא יש רבים שעושים את זה למעננו. דובר על דברים שקורים ביני לבינו, ואיש לא מתעניין. שם, מתחת לפוך, שם, במטבח הבית, שם, בפינות, שרק אני והוא נמצאים לבד. שם אף אחד לא נזעק לעזרתי. שם הדורות החדשות לא פותחים בזה. את אף אחד זה לא מעניין. שם זה רק אני והוא. אם לא נלמד את שפת הסימנים של ריבונו של עולם, אנחנו עשויים מרגיש תחושה של החמצה ופספוס. וכל הספרים האלו, שוב, אני לא רוצה לדבר על הספר הזה באופן ספציפי, גם אמרתי לכם שהספר הזה באופן אישי, הוא לא נלמד פה בישיבה, וגם אין לי רשות ללמד אותו. אני כבר אמרתי לכם את זה פעם, ואני, אין לי שום בעיה עם הקביעה הזו, בהחלט אולי אפילו מבין אותה. זה לא הספרים שנמנים על ארון הספרים היהודי, במובן הבסיסי של המילה, אבל ודאי שמקומו לא נבצר כספר השלמה, כנושא כלים וספרי מוסר, אפילו כמסיעת ישרים. מידת הזהירות במסיעת ישרים, כל הספרים של הגברת מרים הדהן, הם למעשה נושא כלים של מידת הזהירות, במובן של להתבונן ויפקח על מעשיו, האם טובים הם או לא. כן? מיומנות פנטסטית בחוכמת נשים מופלאה, בבחינת חוכמת נשים בנתה ביתה. היא פה חודרת לעומק המאורעות היומיומיים, ומפרקת אותם למעננו. דברים באמת מופלאים, שוב, לא רוצה להשתמש בלים גדולות של עין לא ראתה וכן הלאה, אבל בחוכמת נשים ששמורות, באמת שמורה לנשים שכותבות, שעוסקות בעבודת השם. אני אישית קצת מתפעל, תסליחו לי על הנימה מעט אישית. יש לי גם הבית אישה כזו שברוך השם זוכה לעבוד. צורה יפה. אני, יש לי מקום חם בלב לסגנון הזה. וחשוב שניפגש עם זה לפחות פעם אחת. אולי זה יהיה, זה מעורר או מעודד אנשים ללמוד את הספרים האלה יותר. שוב, בשיעור זה לא יהיה, פה זה לא ילמד כספר במהלך השנה, אבל כאיזה מין גירוי והתעוררות. אז יש לכם את הדפים האלו, אני מניח, לכל אחד יש אחד לפחות. חסר למישהו, יש פה דפים, מה זה? יש פה דפים מוסיפים, למי שחסר, כדאי לראות את הדף, את המילים בפנים, זה לא חובה, זה רצוי. גם תראו שאני לא קורא לכם סתם כל מיני מילים מליבי. מי מושלם? מי מושלם? כן. מי מושלם? כן, זו שאלה. מי מושלם? כן. אז בואו נראה מה שכתוב. אני קורא מפסקה השנייה. אינני אלא אדם פשוט שמסיבות כלשהן, שהן מעבר להבנתי, הוטל עליו תפקיד מיוחד במינו, והוא לעזור לבני אדם אחרים לממש את כמיהתם לאהבה ולחיים בעלי משמעות. קודם כל, יש כמיהה אחת בסיסית, מרכזית,
לאדם.
כדאי שנדע את זה. מרגע שאדם פוקח את עיניו בבוקר, לפני שהוא מושיט את ידו לכוס הקפה, כדאי שזכור דבר אחר. דבר ראשון, הרבה יותר בסיסי. גם כדי ששתי את הקפה שלו, או כל דבר אחר שהוא עושה, יהיה יותר משמעותי ובעל ערך, כדאי שהוא יזכור משהו. האדם קיים פה בשביל משמעות ואהבה. משמעות ואהבה. הביטוי משמעות, ביטוי שמאוד נפוץ, מרבים להשתמש בו, מה משמעות הדבר וכן הלאה. אבל כדאי להעמיק את זה קצת, קצת יותר מטפח של פני המחרשה, קצת להעמיק יותר, לומר כמה מילים על הביטוי משמעות. הביטוי משמעות, כפשוטו, אם כי זה לא ביטוי שמענו בחז"ל, זה ביטוי יותר מאוחר, שייך לטרמינולוגיה יותר מודרנית, אבל לא משנה. בכל אופן, הביטוי הזה לא לחינם נבחר, כי הוא מרמז על היסוד הכי חשוב בחיי אדם, והוא השמיעה. שלמה המלך ביקש ונתת לעבדך לב שומע. הוא ביקש ונתת לעבדך לב שומע. יען כי לא ביקשת עושר, ולא ביקשת זה, ולא ביקשת זה, אלא ביקשת לב שומע, אני נותן לך חוכמה גדולה מאוד. מה זאת אומרת לב שומע? שלמה המלך ביקש להיות משכיל אל דל. שלמה המלך ביקש לראות מעבר למעטה הלבוש של העני והקבצן, הוא ביקש לראות גם את הלב השוטט דם. משכיל אל דל. אשרי משכיל אל דל. אפשר לראות את הדל. אפשר לראות שכבות חיצוניות של הדלות. אפשר לראות את העני שפושט את ידו ומבקש, אנחנו אפילו נותנים לו, אבל לא רואים את עומק המצוקה, את הרבדים הפנימיים של מצוקתו, את הרגשות העדינים, לא נכנסים ולא צוללים לעולם הרצון שלו, לעולם המחשבות שלו, לא נכנסים. אנחנו לא מבינים את משמעותה של הדלות באמת ובתמים. כן, לא מבינים. כשרבינו עליו נאמר, כן, ויער בסבלותם. ויער בסבלותם. ויער בסבלותם אומר רש"י, נתן עיניו וליבו להיות מיצר בצרתם. כדי להיות מנהיגם של ישראל, לא מספיק לראות את התמונה החיצונית. צריך צלם אלוקים. מה זה צלם אלוקים? לצלם את המציאות כמו שאלוקים מצלם אותה. ריבונו של עולם עליו נאמר, ויער את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. שהוא מסתכל על כלל המציאות שהוא ברא, ויער את כל אשר עשה, ויער זה מבט פנימי וחודר. לא כאילו הקדוש ברוך הוא צריך להתבונן כדי להבין, אבל דיברה תורה בלשון בני אדם, וכתוב, ויער את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זאת אומרת, מדובר כאן על ראייה מאוד פנימית, שמכוחה, כביכול, הקדוש ברוך הוא מגיע למסקנה, כביכול, כך לפחות בחרו לספר לנו, כן, לכתוב בתורה, את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זאת אומרת, המצלמה האלוקית, צלם אלוקים זה מצלמה אלוקית, זה עין בעין יראו. כלומר, לכוון את העין האנושית אל מול העין האלוקית. ללמוד להתבונן למאורעות, התבוננות עומק, להבין את המשמעות, לשמוע. משה קיבל תורה מסיני. קבלת התורה של משה בפירוש הדבר הוא פסגת השמיעה. פסגת הלב, מה שנקרא בינת הלב. בינת הלב זה יכולת של תפיסת הרבדים העמוקים ביותר של הופעת דבר השם במציאות. להבין את המסר, להבין את המשמעות, להבין את העומק. כדוגמת ארבעת המדרגות שאנחנו פוגשים בלימוד התורה, פשט, רמז, דרש וסוד. פשט זה חוכמות בחוץ תרונה. זה חוכמת השם שנמצאת בחוץ. ודאי, זה הופעת רצונו. פשט, ודאי. ודאי שזה הופעת רצונו. ודאי שהוא רוצה בפשט. אבל הסוד זה סתר הסתרים, בבחינת הביאני המלך חדריו. הסוד זה רובד שכאשר נכנסים לשם ומבינים אותו, המאסטר, מפתח הזהב של הבנת המציאות, תכלית המציאות, וידעו אותי מקטנם והגדולם, מלא הארץ דעה את השם, אנחנו מגיעים לשיא, פסגת הבנת רצונו. כאשר רצונו מתגלה בכמה וכמה רמות, ודאי, כמו שמחשבת האדם, אדם חושב מחשבה עמוקה, רצינית, בוגרת, והמחשבה הזו הולכת ומתגלה ברבדים שונים. היא מתגלה ברגש, היא מתגלה במידות, היא מתגלה במעשים. ודאי שגם המעשה מייצג את המחשבה. אבל איפה מצוי, כן, עיקר האידיאל בתוך המחשבה? נכון שאחרי זה הוא מופיע בחוץ, מופיע גם במעשה, אבל המעשה הוא מצומצם מכדי להכיל, כן, את כל עומק המחשבה. נמצא שדווקא הצד המחשבי הוא מייצג את האידיאל בגובהו. אחרי זה יש את הראשית ויש את הברא. בראשית ברא. נקודת הראשית היא נקודת הסוד. המשמעות. כשהיא מדברת כאן על משמעות ואהבה, איזה אומרת לנו? תשמע, אתה לא תחיה חיי נחת. אתה לא תסבע שמחה בעמלך. לא תהיה שמח בעמלך. כל עוד לא תבין משמעות. עכשיו, אני לא אומר שאתה יכול להבין את כל המשמעות, את עומק המשמעות ברגע אחד. אבל אם אתה תתחיל לחשוף משמעויות שמעבר לפשט, כן? קרה לך מאורע. יש לו את רמת הפשט שלו. נשפחה כוס מים על הרצפה. יש את רמה של פשט. העובדה היא שנשפחה כוס מים על הרצפה ולכלכה או הרטיבה את השטיח. או הרטיב הספרים. זו העובדה. אבל מה העובדה הזו מקפלת בתוכה? מה המאורע הזה משדר? הניסיון הזה. העובדה הזו. מהו המבט השני? מבט העל. כן? שאני צריך להסתכל. מה אני צריך להוציא מן המאורע הזה? איך אני מוציא יקר מזולל? מתוך האירוע הלא סימפטי ולא נעים, שבאופן אוטומטי גורם לתחושה של מתח ושל אי-נוחות, מי רוצה שישפך לו כוס מים על הרצפה? מי רוצה בכלל? הייתי רוצה שתהיה יציבה על שולחנה, על שולחן, לא תשפך. אבל מכיוון שזה כבר קרה, האם אני מגלה משמעות? נראה את זה בהמשך תכף. אבל רק כדוגמה להבין מה זה נקרא משמעות. לשמוע, להאזין, לא להגיב מהר. התגובה המהירה, הספונטנית, שהיא בדרך כלל נובעת מן החושים, כתוצאה מן המפגש של חמשת החושים, המציאות, החושים מגיבים במהירות ובפשטנות. כן? האם אני מסוגל לעצור ולחשוב, רגע, רק שנייה, מה יש פה מעבר לרוגז, מעבר לקוצר הרוח, מעבר לייאוש, למרירות, לתסכול, מעבר לזה? האם אני יכול להוציא מן המאורע הזה משהו נוסף? עבורי, למחייתי, כלומר, לפיתוח של האישיות שלי. או שבאמת המקרה הזה הוא מקרה קרה, בלתי טהור, כן? אין שום סדר במציאות. הדברים קורים באקראי, כאוס מוחלט, טעו ובואו. נגמר הסיפור. זהו, יד המקריות שלטת בכל. נשפח כוס, מה יש פה לחפש? מה, איזה תועלת יכול לצמוח לי מהדבר הזה? נשפח כוס, נקודה, נחס. לא, פשוט מרגיש לא טוב עם זה. ככה האדם לא חי. אגב, הוא יכול לחיות כך, זו בחירה שלו. זה בחירה. זה לא בחירה, זה בחירה. הוא יכול לחיות ככה, ויש הרבה אנשים שחיים ככה, אגב. יש אנשים שמבוקר ועד ערב הם מלאים מרירות על עצמם, מלאים מרירות על אחרים. הם לא מסוגלים להתמיר, הם לא מסוגלים לזכך, הם לא מסוגלים ליצור עידון, כן, במשמעויות של דברים. כתוצאה מזה, כל הזמן הם במשעול הקרמים, במשעול, איך כתוב שם על בלעם, שהלך במשעול הצער, גדר מכאן וגדר מכאן, והוא נלחץ, רגלו נלחצת אל קיר המציאות. לפעמים האתון רובץ תחתיו, כן? הצד החומרי, כן? רובץ תחתיו ומוחץ את רגלו. כל המציאות מתקוממת כנגדו. למה? כי הוא לא מוצא במשמעות. הוא לא מגלה את הסימפוניה. הוא לא שומע את הניגון. הוא כל הזמן עסוק בניגודים במקום בניגונים. זו בעיה קשה מאוד. אדם כזה קרוב לוודאי שמהר מאוד יהפך מאוד לחוץ, מאוד מריר, מדוכא, מיואש. בכלל הוא יצטרף למחנה הפסימיסטים. כן? יצטרף למחנה הפסימיסטים שחורטים על דגלם, אין משמעות. בבחינת אורח רע, מה הוא אומר? כל מה שעשה בעל הבית, בשבילו עשה. הקדוש ברוך הוא מתעלל בבני אדם, ברא אותנו בתוך כלובים, ומאז הוא מתעלל בנו. הוא יגיע למסקנות מאוד קשות. מאוד קשות. אולי בסתר ליבו של כל אדם. כן? יכול להיות שגם אנחנו יושבים כאן, מפעם לפעם, מתנוצצת בנו איזו טרוניה, שהיא תוצאה של חוסר מאמץ משמעותי, לגלות משמעות של דברים. אנחנו ממהרים לפסוק ולהחליט, כן? שהדברים קורים במקריות. אנחנו לא מוצאים בהם כיוון גבוה. אנחנו לא רואים את הנחלים הזורמים אל הים. אותו נחל, כן? אותו מצב מפותל ומורכב שבתוכו אנחנו נמצאים. ולא צריך לחכות כרגע לא למוות ולא למחלות ממאירות. לא צריך לחכות לזה. אמרתי שוב, אפשר להתחיל מדברים מאוד פשוטים. בעצם העובדה שהכנסת את היד לכיס, ובמקום להוציא חצי שקל, הוצאת 20 אגורות. מספיק, בזה מתחילים. זה כבר ניסיון מספיק כבד לאדם. אל תבקש יותר מדי ניסיונות. ולא תביאנו לידי ניסיון שלא ראוי לנו. זה בעצם הבקשה בתפילת שחרית, בברכות השחר. ואל תביאנו לידי ניסיון שלא ראוי לנו. כי לפעמים, טוב, אני אכנס לזה כרגע, אבל יש מצבים שהקדוש ברוך הוא, כן, בדרך שאדם הולך מוליכים אותו. אדם שרוצה להיכנס לניסיונות שלא ראויים לו, אז הקדוש ברוך הוא פותח לו. אבל שנזכה תמיד לעמוד בניסיונות שמתאימים לנו. ומדובר על דברים מאוד קטנים ופעוטים. מאוד קטנים ופיוטים. אדם עומד, נוסע ברכב, יש פקק, זה עוקף אותו, זה פה, זה שם. איך אתה מגיב באותו זמן? כן? מפה הכל מתחיל. מפה מתחיל היחס אל המציאות. כן? אומרת לנו, לעזור לבני אדם לממש את כמיהתם לאהבה ולחיים בעלי משמעות. הביטוי כמיהה, כן? לקוח מספר תהילים, כמה לך בשרי, צמאה לך, כן? נפשי, כמיהה, כיסופים, כן? כליון הנפש, כן? הנפש כמיהה למשמעות. אי אפשר לאדם לחיות בלא משמעות. אנחנו לא פרות שאוכלות את המאכל, כן? ומבסוטיות, נרדמות להם, רובצות על הזבל. כל מי שראה פעם עדר פרות ככה בקיבוץ יכול לראות, אפילו בימות החורף, איך הן רובצות שם בחצר, בתוך הזבל הרטוב, בתוך הביצה התובנית של הזבל. מבסוטיות, לעשות את הטלטה, אתה מסתכל עליהן, אתה אומר, מה חסר לפרות האלו? הן לא מחפשות משמעות. לא מחפשות משמעות, לא לשאלת הקיום שלהן, כן? לא לאכילה, לא לשתייה, לא לשינה, לא לפריה ורבייה שלהן, פשוט עושות את מה שציווה עליהן השעון הביולוגי. זהו, כך זה הולך. אדם לא יכול בלי זה. רבקה, והתרוצצו הבנים בקרבה. ותאמר, למה זה אנוכי? התרוצצות הבנים בקרבה, התרוצצות הניגודים בתוכה, לא נותנים למנוח. היא שואלת, למה זה אנוכי? למה לי צער ההיריון? למה לי להתפלל על לידה, אם זה צער ההיריון? מה אני בכלל מתפללת ללדת, אם זה צער ההיריון? רבקה אומרת, אני באמת רוצה ללדת. אני רוצה באמת לחיות חיים משמעותיים. אני רוצה לראות חיים משמעותיים, אבל אם המשמעות סומכת דרך הניגודים הקשים האלו, למה זה אנוכי? זאת אומרת, יש פה באמת מצוקה בין חיפוש משמעות בחיים, לידה, לבין התהליך שהאדם עובר כדי לחיות חיים משמעותיים. ריבונו של עולם בחר דווקא להעביר אותנו דרך המתח הגדול של הניגודים האלו, כדי שמתוך הניסיונות אנחנו נגלה את המשמעות. מה עושה רבקה? היא לא מרימה ידיים, היא לא מתייאשת. היא שואלת, למה זה אנוכי? לא כשאלה של יוס, שימו לב. למה זה אנוכי? זה לא התרסה. זה שאלת חכם חצי תשובה. זה שאלה שמעודדת אותה לחפש את התשובה. ואכן היא הולכת לדרוש את השם. כל שאלה שמתעוררת באדם כדי להניע אותו לדרוש את השם, היא שאלה לגיטימית. כל שאלה חלילה, שהיא בעצם קינטור וגידוף כלפי שמיים, כהחלטה, זו לא שאלה, זו תשובה. יש שאלות שהן תשובות, אנחנו שומעים. יש שאלות שהן לא שאלות בכלל. האדם לא שואל, הוא לא מצפה לתשובה. עמדו ואשמעה מה יאמר השם. לא, זה לא כך. הוא לא מצפה. הוא כבר קבע. למה זה אנוכי? אפשר להגיד למה זה אנוכי? אפשר להגיד למה זה אנוכי? לצפות לתשובה. ותלך לדרוש את השם. ואן הלכה? הלכה לבית מדרשם של שם ועבר. היא הלכה לדרוש את השם. היא הלכה לדרוש את המשמעות של היסורים שהיא עוברת. היא הלכה לדרוש את עבר. היא הלכה לדרוש את המעבר, עמוק יותר, את המשמעות של הדברים. היא הלכה לברר איך הנחל האישי שלה, שמלא פיתולים וניגודים, איך הוא זורם על הים. איך הוא זורם לים המשמעות ולמקווה המים קרה ימים. היא הלכה לבית המדרש המיוחד ששם דורשים את השם. זה בית מדרשו של שם ועבר. בית המדרש השם ועבר זה מקום שבו מתבוננים על תופעות המציאות ומנסים לתת להם שם ועבר. אברהם העברי, שכל העולם היא עבר אחד של הנהר והוא מן העבר השני. הוא טרנסצנדלטי, הוא מעבר, הוא הטרונומי, הוא תאויסטי, הוא אלוקי. כן? הוא מסתכל מעבר, הוא מחפש את נקודת הארכימדס, נקודת המנוף של המציאות, שרק מתוך הנקודה הזו יש למציאות שלנו לכל הניגודים וההתרוצצות, ההתרוצצות של הבנים, והתרוצצו הבנים, כן? הבנים זה הבונים, אל תקרי בנייך אלא בונייך, עשיו ויעקב בונים את המציאות, דווקא מתוך ההתנגשות שלהם, אבל איך הם יבנו את המציאות? רק אם נבין את המשמעות של כל המלחמות האלו, שני לאומים, כן? ממאייך ייפרדו, ולאום, שני גויים ממאייך יפרדו, ולאום מלאום יימץ. רבקה מקבלת את התשובה הזו, ויורדת לעומקה, דעתה מתיישבת. דעתה מתיישבת. עכשיו היא אמנם בתוך הנחל, אבל היא זורמת אל תוך הים. דעתה מתיישבת. יש ערך לייסורים. זה לא יסורים מכוערים. כל מה שקורה בעולם הזה, כל הקשיים, זה פלוס ומינוס. זה התנגשות חיובית, זה יסוד הפריון. המתח הגבוה הזה, כן? חוט הלהט הזה, שמעביר מצד לצד זרם גבוה, זה מה שיוצר את הפריון בתוך המציאות. זה מה שמברר, זה מה שמשכלל, זה מה שמבינה רבקה. היא חשפה את המשמעות של הקיום, לא רק של עם ישראל, של העולם כולו, שמייצגים אותו שני הצדדים האלו, עשיו ויעקב. ברגע שהיא חשפה את זה, שקיבלה את המענה, היא חוזרת לזרום בתוך החיים, אבל מתוך הבנת המשמעות. כשמבינים את המשמעות, גם צומחת האהבה. פה אתם רואים שהיא מחברת את שתי המילים יחד. לממש את כמיהתם לאהבה ולחיים בעלי משמעות. לפי זה גם הבנו מה זו אהבה. כן? מהי אהבה? כלשון השיר. מהי אהבה? פה קיבלנו תשובה. אהבה לא יכולה לצמוח במקום שאין משמעות. אם ראיתם אהבה כביכול, שיש מי שטוען שהוא חש אותה למרות שהוא לא יודע את המשמעות העמוקה של הדבר, אל תאמינו שהוא אוהב. אולי הוא מתאווה, אולי הוא חושק, אבל הוא לא אוהב. אדם ששותה או אוכל מתוק, זה לא אוהב מתוק, זה מתאווה למתוק. אהבה צומחת רק במקום שיש ערכים אלוקיים, נקודה. אם לא חשפת ערך אלוקי ברמת הפשט, רמת הפשט, תבין את פשט רשי, הבנת את פשט רשי, אתה מרגיש שמחה, זה אהבה. הבנת את משמעות הפשט, זכית במדרגת אהבה מסוימת. הגעת למדרגת הסוד, זה אהבה בתענוגים, וזה כבר ישקן עם נשיקות פיו, זה עוד יותר, תבין דודיך מיין, זה יותר. אבל אהבה צומחת רק במקום שאנחנו חושפים ערך לגיטימי. אגב, גם אדם שהוא שומר על בריאות גופו, הוא מגלה את הערך הפיזי, זה אחד מחוקי הבריאה אגב, והוא שומר עליו מתוך כוונה לשמור על חוקות השם יתברך, העונג שהוא מרגיש גם זהו. אלא אם כן הוא לוקח את בריאות הגוף למקום ספרטני, למקום של תרבות אלילית, פה כבר יש כבר תערובת, שמחתו מעורבבת, אהבתו מעורבבת בסיגים של תאווה ואליליות. אבל כל עוד הוא חושף את הערך הקיומי של הגוף, הוא מזהה אותו כחוק אלוקי שיש לשמור עליו מכל משמר, אהבה הדינמית עוררת בו, כי הוא מבין את משמעות הבסיס של קיום המציאות, בראשית בריאות, בראשית ברא, בראשית בריאות. בסדר, קודם כל בריאות. איך אומרים החבר'ה? העיקר הבריאות. נכון, הבריאות היא חשובה, בהיותה בסיס חומרי, שעליה בונים את הקומות הרוחניות, דרך ארץ קדמה לתורה. אם הוא מזהה את הערך הגופני כמדרגת יסוד, וקורא לו ככה, אין שום בעיה. זה נקרא תשובה גופנית טבעית. בלשנו של הרב קוק בורת התשובה. תשובה גופנית טבעית, לשוב לחוקי הגוף. תשובה נפשית טבעית, לחזור לחוקי הנפש הבסיסיים, דרך ארץ קודמת לתורה, מצפון, מוסר, כליות. תשובה אמונית, חשיפת וטיפוח, נטיית האמונה הטבעית שבאדם, ותשובה שכלית, שזו המדרגה בבחינת ותלך לדרוש את השם, שזה הבנה חודרת של משמעות הקיום האישי, הלאומי והעולמי. אם אתה חושף כל רובד אחד מארבעת הרבדים, תשובה טבעית גופנית, תשובה טבעית נפשית, תשובה אמונית ותשובה שכלית, חשפת אותם? גילית אותם? הזדהית אותם? התמעת אותם? הפנמת אותם? זה נהפך בניין פנים בתוכך? אתה אוהב. אתה יכול לדבר על אהבה. אתה יכול, לפחות ברמה שהגעת אליה. לא ברמות שלא הגעת עדיין. ברמה שהגעת. זה נקרא אברהם אוהבי. אברהם אוהבי אהב את השם יתברך. הוא אהב את השם יתברך כי הוא גילה וחשף, התבונן וזיהה את פעולותיו בתוך המציאות. כלשונם של חז"ל, שראה אברהם בירה דולקת, כך כתוב. מה זה בירה דולקת? הוא זיהה שכל העולם הזה הוא בירתו של הקדוש ברוך הוא. כמו שבירתו של מלך. זו העיר ששם הוא מציב את כיסא מלכותו, שם נמצא ארמונו, שם נמצאים שריו, כל הגוורדיה הקרובה, מעגלי המלכות הראשוניים, כן? כמו כן, זיהה אברהם אבינו, שכל המציאות כולו היא בירתו של המלך. העשב הקטן, פירור האבק, גרמי השמיים העליונים, הכל בירה דולקת. מה זה בירה דולקת? דולק זה רודף. למה דלקת אחריי? כל המציאות היא דולקת ורודפת אחרי הקדוש ברוך הוא. זה מה שזיהה אברהם אבינו. הוא זיהה את יחס החלק אל הכל. חלק אלוק הממל. אברהם אבינו הצליח בהתבנותו החודרת לשים קץ לקיטוע, לדיכוטומיה, להפרדה המלאכותית שיש בין הבריאה לבין הבורא. הוא זיהה את הבראשית, איך ממנה יוצא הברא. בראשית ברא. הוא הביא את המציאות לקשר האימיננטי, הזהותי, המהותי שלה עם הבורא. זה מה שהוא חשף. את אותו הפסק נורא, את אותו קיטוע שאנחנו חווים אותו לא מעט, ופה אנחנו מדברים על הקיטוע במובנים של התרחשויות היום-יום. כלומר, קורה לך דבר מסוים, אתה מחבר אותו אל השם יתברך? אחות לנו קטנה זה אברהם אבינו, שהיה מאחה קראי עולם. הוא היה מאחה את הקראים, הכל קרוע. מה הקשר בין האירוע הזה לבין רצון השם יתברך? מה הקשר בין... מה הקשר? אתה מאחה קראי עולם? או אתה משאיר את העולם בחרפת הניתוק וההתנתקות מן המקור? זו שאלה. המשמעות היא צומחת דרך ההתבוננות הזו, דרך החיבורים, דרך התפירות הדקות והדינות, שאנחנו תופרים ומחברים את ההתרחשויות היומיומיות אל מקורם בקודש. מזהים אותם כמכתב מאלוקים. ריבונו של עולם מדבר איתנו דרך מאורעות המציאות. דרך מאורעות המציאות. שפה מיוחדת מאוד. הוא מדבר איתנו מתוך הסנה. אסורה והראינה את המראה הנורא הזה. מדוע בוער הסנה ולא הוא קל? הסנה הוא שיח מאוד קוצני. אומרים חז"ל שזה היה רמז למשה רבינו, שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו בצרתנו. השכינה שנמצאת בתוך הסנה היא רמז למצב של אמו אנוכי בצרה. החלצהו והחבדהו. כאשר אתה מסתכל על הסנה שלך, לא הכל זה סנה, לא כל המצבים זה משברים כל כך נוראים, אבל כשאתה מסתכל על הסנה, יש שיחים שהם יותר קוצניים, יש שיחים שהקוצים שלהם עדיין רכים, כידוע. אפשר עדיין לקפף אותם ולגעת בהם, הם מתכופפים, עדיין גמישים. יש כל מיני מדרגות בקוצניות. אבל כשאתה מתבונן, כשאתה זורם בתוך הסנה האישי שלך, אתה שר לראות את המראה הנורא, איך בוער הסנה ולא הוא קל, איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתך מתוך הסנה? או שאתה אומר להחליט שהוא לא נמצא כאן. המעשה הזה הוא מעשה סתני, דמוני, יד המקרה, שתי רשויות. סכנה גדולה מאוד. צריך מאוד להיזהר שלא יתפתח הלך מחשבה כזה, כאילו הקדוש ברוך הוא עזב את הארץ. לית דין ולית דיין. חס ושלום. אז קודם כל, במאורעות היומיום. משמעות ואהבה. פסקה הבאה. שני הצרכים הללו, שהם מרכזיים כל כך בחייו, של כל בן אנוש, מרכזיים פירוש הדבר שאדם מוגדר, זה נקרא מרכזיות, 13 עיקרים. שאם אתה שומע עיקר אחד, כל התורה כולה נופלת. כל אחד מן העיקרים, שנמנו ב-13 עיקרים, או לפי ספירות מעניינים אחרים, של, בדברי הראשונים, כן? שישה או 13, כל אחד מן העיקרים האלו, ברגע שאתה שומט אחד מהם, העולם כולו נופל. זו ירידת מתח כזו שמסתררת על התא בכל העיר. לא רק בשכונה מסוימת, שכונה ד', שכונה יד א', שכונה ת', ח', לא. כל העיר כולה שרויה בעלתה. כל אחד מן העיקרים. צריך להבין, העניין של משמעות ואהבה בחיי אדם הוא כל כך מרכזי. שברגע שהאדם לא טער ולא מחפש אחרי משמעות, אני אומר את זה בזהירות. אגב, תמיד התשובה היא פתוחה, תמיד אפשר לתקן, אבל באותו רגע נתון, נסתרר בחייו חושך גדול. אגב, אני לא מנדב אף אחד פה לבוא ולומר את סיפורו האישי, או את חוויותיו האישיות, בנושא זה של הסתררות העלתה. אני יכול להעיד על כך. מה היה לי בשנים קודמות? ומה קורה לי בשנים אלו ובימים אלו שאני לרגע אחד מאבד את הפוקוס של המשמעות? אני יכול להגיד לכם, בלי בושה, אני אומר את זה לעיני המצלמות. מסתררת על התא. אני בסכנה של ממש. סכנה של ממש. אני זהיר מכדי לעשות מעשים נמרים. אני יודע שאחר כותלי מצפה רגע יותר טוב. תלוי במעמד שלי. תלוי מה אני אעשה במצב הזה. אבל ברגע נתון, אם הייתי מצלם את הרגע הנתון הזה, אין לי מילים אחרות להגדיר לזה חוץ מעלתה. פתאום נשמת יסוד הקיום.
למה אני חי?
מישהו מוכן להתנדב, להסכים על הדבר הזה? מי שרוצה. בסדר. ככה אני מרגיש. אגב, יש כאלה שמרגישים זה בעוצמה יותר גדולה. יש פה עוצמה פחותה, לא שזה לא קיים אצלם, אבל הם יותר גסים ומחוספסים, לא במובן השלילי, אגב, גסים. צריך להרחיב ולהרחיב בזה, להסביר מאיפה זה נובע. זה קשור להבדל שבין הנפשות הקבועות והנפשות המתנודדות, לא ניכנס לזה כרגע, יש מקום לאלו ולאלו, אבל אני מרגיש ששאלת המשמעות לגביי היא קריטית לחלוטין. בגלל זה אני פה אגב, הרבה שנים כבר. אני לא יכול לעזוב את המקום הזה. אני חייב להיות כל מה נמצא במרכז הבירור הזה, כל הזמן, גם האישי וגם הכללי. אם אני עוזב את המקום הזה, אם אני סתם הולך לשוט, כן? סתם ככה בחיים, אני מרגיש שפשוט אין טעם לחיי. טוב, לימותי מחיי. לא יכול. כל אחד חווה את החוויה הזו בעוצמה אחרת, כל אחד לפי מבנה נשמתו, כל אחד לפי תפקידו, אבל הדבר הזה הוא דבר מוכר. תודו בזה, תודו. כן. ברוך השם. אז זה דבר מאוד מרכזי בחייו של כל בן אנוש, באשר הוא. שני הצרכים הללו, שהם מרכזיים כל כך בחייו של כל בן אנוש באשר הוא, באים על סיפוקם רק כאשר מצליחים להתמקד במימד הרוחני של החיים ושל היחסים בין אנושיים. אין זו עבודה קלה. שאלת המיקוד במימד הרוחני היא שאלה גדולה מאוד. להתמקד במימד הרוחני, פירוש הדבר. כן? אם אני לוקח כדוגמה, למשל, חפש איזה רשת ברדיו, על הסקאלה. חי על הסקאלה, אני מחפש עכשיו. אני מחפש, 2-2-8. באזור פסגת זאב כבר יש רעשי רקע חזקים, כבר אי אפשר לשמוע. אי אפשר לשמוע. רעשי רקע, אין מיקוד, אין מיקוד. שאלת המיקוד היא מאוד חשובה. כי סך הכל רובנו נמצאים פה כל היום. חלק מן היום, שליש, רבע, לא משנה. אנחנו עוסקים בעניינים של משמעות. כל שיעור פה הוא עוסק במשמעות. כל מילה כתובה בספרי הראשונים והאחרונים, זה הכל משמעות. זה הכל שפה משמעותית מאוד, לפי המושגים שלמדנו כאן. אבל המיקוד, המיקוד. שאלת המיקוד, עד כמה אני ממוקד ומרוכז? מה עם רעשי הרקע? הנה, אפילו מספיק שהסתכלתי עכשיו על מי שנכנס. אני כבר לא ממוקד. אני כבר, אין נקודת שריפה, כך קוראים לזה. כלומר, זכוכית המגדלת כבר לא מרכזת עליה את קרני השמש ויוצרת נקודת שריפה. להתמקד בממד הרוחני זה ליצור את התנאים המתאימים שיהיה לי פוקוס והסתכלות חודרת למאורה שאני עובר. אתם מבינים מה קורה ברגע שאני מוציא חצי שקל במקום שקל מהכיס? מה קורה באותו רגע? באותו רגע, התגובה הראשונית היא, אך, לכל הרוחות. גם אם לא אמרתי זה אגב. אבל אני כבר נפוצתי לכל הרוחות. אני כבר לא מרוכז, אני כבר לא יכול להסיק מסקנה אחרת, כבר נגזר הדין. לפחות כרגע, כדי שאני אהיה מסוגל לחרוץ דין חדש, מה שנקרא להחזיר את הדין, כדי שאני אוכל להחזיר את הדין ולפסוק הלכה חדשה בנוגע לתגובה שלי, אתם מבינים איזה נס צריך להתרחש? איזה מאמץ אני צריך להשקיע? וזה בדבר קטן כזה. איזה שערות נפש האדם עובר בשעה שדורכים לו על הרגל. איי! הצעקה הזו, הפרעות הזו, שערת הנפש הזו, היא לא משאירה מקום לשום כיוון חשיבה אחר להתפתח. ואז האדם קובע הלכה. האחים שדנו את יוסף להריגה בגלל דין רודף, במשך שנים על גבי שנים, הדין הזה נתקיים. רק כאשר הם ראו את יוסף במצרים, הם הבינו שהם טעו. שהם חוזרים לאביהם, עלו אל אביכם, שהם חוזרים לאביהם, אומר להם יוסף, אל תרגזו בדרך. אומרים המפרשים, אל תעסקו בדבר הלכה. מה זה אל תעסקו? איזה דבר הלכה הם עסקו שמה? הם באו לסתור את דין הרודף. כלומר, 20, הרבה שנים שדין רודף היה קיים. עד שהם ראו את יוסף. רק עכשיו הם סותרים את הדין. תראו כמה ראיות הם היו צריכים. איזה מופתים כדי שליבם יתעורר למשפט מחודש. ההתמקדות במרכז, בממד הרוחני, בממד המשמעותי לצורך העניין של משמעות הדברים, הוא קשה. אנחנו חיים בעולם חומרני. אנחנו חיים בעולם של תגובות ראשוניות, אינפנטיליות מאוד. בעולם של תגובות שמבטן הנפש פורצים, תגובות טבעיות ראשוניות, מה שנקרא זרמי המחשבה הראשוניים, קורא לזה הרב קוק, צריך לסנן את זרמי המחשבה הראשוניים. התגובה שלנו על המציאות היא תגובה אינפנטילית, ילדותית מאוד. ואני אומר יותר מזה, גם שאנחנו יושבים ולומדים תורה, אין שום ביטחון שהתגובה הבאה שלנו תהיה תגובה בוגרת. איך היא קוראת לזה במקום אחר? כן? כל השיטה הזו, שיטת אמת זה נקרא, היא אומרת, השיטה הזו היא להגיע לבשלות רגשית בדרך הטובה, תורה. עולם הרגש שלנו הוא לא עולם מספיק בוגר. התגובות שלנו הרבה פעמים דומות לתגובותיו של ילד בשעה שלוקחים ממנו את הצעצוע. כך אומר אחד מבעלי המוסר, רבי שמחה זיסל. כשתתבונן, הוא אומר לתלמידו, תראה שהתנהגותם של המבוגרים היא כשל ילדים מגודלים. ביחסי האנוש, בתגובות שלנו על פלונטרים ביחסי אנוש, אמר עליי, לקח לי, עשה לי, דיבר עליי, איך אנחנו מגיבים? כמו ילדים. שפה של מבוגרים, אבל כמו ילדים. הקנאות, הכעסים, ילדים. זה לא בשילות רגשית. זה לא הבנה של המשמעות. אם אתה מקנה בחברך בגלל שהוא לומד יפה יותר, והקנאה שלך היא ילדותית, אתה עוד עשוי להתפלל שאותו חבר יצא מדעתו, או שילך מהישיבה ואני לא אראה אותו. במקום שתסיק מזה את המשמעות של קנאת סופרים תרבה חוכמה. תסתכל בעין יפה על חלקו של חברך, תשמח בשמחתו, איך כותבת כאן במקום אחר, כן? על אותו אחד, אותה אחת שבאה לקנות דירת חלומות ממש, היא הייתה ממוקמת מול ביתה הנוכחי, היו בה שני חדרים נוספים וארונות מטבח חדישים. אבל למרבה הפלא, כשהיא הגיעה לשם, היא גילתה שמישהו אחר הקדימה אותה בשעה אחת בלבד. באותו הרגע היא הייתה יכולה להגיב, אתם יודעים איך, שכולנו מגיבים. אבל היא בחרה בדרך אחרת. אולי זה ישמע לכם מצחיק ונאיבי, אבל אני מאמין לה. בפרט שהיא כבר עבדה שנה שלמה על פי השיטה הזו, שנקראת שיטת אמת. מה היא עשתה? השתמשתי בכלים שלמדתי כדי לא להיות מדוקט בעקבות המקרה. שמחתי בשמחתו של הקונה על מזלו, הטוב. מה? זה לא אפשרות? לגיטימית? מה? זה לא ערך? קשה, נכון. כי זה בניגוד לרצון הקטן שלך. שעכשיו עוקדים אותו על המזבח של רצון הכלל, נכון? אבל זה לא לגיטימי? זה לא ערך? זה לא עידון? ודאי שכן. טוב, אז אתה לא במדרגה הזו? בסדר, טוב, היא כבר למדה שנה בשיטה. בסדר, שנה שלמה היא כבר, כן, שברה עצמותיה כדי לעדן את התגובות. אבל זה דבר מאוד יפה. מאוד יפה. ההתמקדות במימד הרוחני הוא חושף את המשמעות ואת האהבה. אבל זה לא מובן מאליו, זה מה שצריך לזכור. צריך לדעת שברגע שאני נמצא בתוך זירת החיים, אני עשוי לאבד את השליטה בהגה, אני צריך להחזיק טוב שמגיעים לסיבוב. כשמגיעים לסיבוב, אני לא יכול לשים את היד על החלון. כשמגיעים לסיבוב, אני צריך את שתי הידיים. ויש כל מיני רמות של סיבובים, יש עקומה חדה, יש עקומה כזו, ועקומה אחרת, כל מיני זוויות. אבל להחזיק טוב את ההגה. רק אשר מצליחים להתמקד בימד הרוחני של החיים ושל יחסים הבין אישי. אין זו עבודה קלה. אם כן, ניסיונות האלה פרוסים על כל מרחב החיים כלשונו של המציאה ושרים, והנה שמו הקדוש ברוך הוא את האדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. המציאות כולה היא ניסיונות. בין העשיר וכיחשתי ואמרתי מי השם, בין יברש וגנבתי, כן? ותפסתי שם אלוקיי, מצב העושר ומצב העוני, הכל ניסיון לאדם. כל המצבים שאנחנו נפגשים איתם בחיים, הם מצבים לא פתורים. יש מתח, יש טנשן גדול. זה כמו מתח צלילי במהלך יצירה מוזיקלית, שהאוזן שומעת אותו, את הדיסוננס הזה, ואנחנו מצפים כבר שזה יבוא למקום הנוח והרגוע, לדרגה הראשונה, לטוניקה. לשקט, כן? אנחנו יכולים לסבול את, את המתח שקיים בתוך הדרגה החמישית. קשה לנו. אנחנו שומעים את זה, נו, תיפטר, תיפטר. ואז כן, היצירה הולכת למקום המנוחה, ואנחנו נרגעים יחד איתה, כאילו נפטר לנו איזו מצוקה פנימית. כך זה קורה במוזיקה. במוזיקה הדברים, ההרמוניות הן בנויות על הכתבים האלו. על הכתבים. זה מתחיל ממקום של מנוחה, מתחיל להתפתל במקומות של מתח כזה או אחר, ונפטר למקום הנוח שבו התחילה היצירה. ואנחנו מרגישים נהדר. החוויה הנפשית שאנחנו עוברים במהלך השמיעה, היא כדוגמת החוויה של היצירה המוזיקלית של הבריאה כולה. והתרוצצו התאומים בקרבה. ותלך לדרוש את השם. ויומר להשם. ויומר, לשון אמירה, לשון רכה. לא וידבר אליה השם, לשון קשה. ויומר, אמירה רכה. המסר שבא מן השם יתברך, הוא מסר שמרקח את כל המתח הפנימי הגדול של רבקה. כך בתוך המציאות שלנו. מי שנשאר במקומות המתח יותר מדי, במקום הדיסוננסי יותר מדי, הוא מתחיל לאבד גובה. הוא מתחיל להתעייף. השרירים מתחילים להיחלש. העצבים מתחילים להימרד ולהימתח יותר מדי. חייבים להמשיך הלאה. להתמקד בממד הרוחני. אין זו עבודה קלה. זו עבודה. עבודה מלשון עיבוד שאדם מעבד את רצונותיו. בקיצור, זה מהלך של מעבר מרצונות פרטיים אנוכיים, כך שמעתי מישהו אומר על הפסוק הזה, ואת אומר, למה זה? אנוכי. למה כל כך כואב לי? כי אני אנוכית. כל אדם שמסתכל על הצרות שלו מתוך אנוכיות, כן, איך אמרנו מקודם, הוא לא רוצה שהכוס תשפך. אבל צריכים ללמד אותו שלא שמים כוס בקצה השולחן. איך מלמדים אותו? שהיא נשפכת. אז למדתי שלא שמים כוס בקצה השולחן. איבדתי את הרצון שלי. הרצון השרירותי שלי הוא לא לשים לב איך אני מתנהל, לשים בקצה השולחן וזה, וכיף, אלא כיפק, אין שום בעיה. לא לנקות את החדר. לא, כך מתחשק לי. מתחשק לך. המציאות וחוקיה התנגשו בך. אתה מתנגש עם חוקי המציאות. המציאות אומרת כלפי ריבונו של עולם כביכול, ריבונו של עולם, עוברים עליי. אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, לך ופגע בו, אך את נפשו אל תיקח. כאילו, לא כאילו, השטן, כך כתוב בחז"ל, עולה, נוטל רשות, יורד ומנסה את האדם. זאת אומרת, חוקי המציאות כביכול נוטלים רשות מהקדוש ברוך הוא לנסות האדם הזה. הם אומרים לריבונו שלם, האדם הזה מנסה לסתור אותי. הדיאלוג הזה קיים, מסכת חולין, דף וב, דף סיין, שם בעניין של רבי פנחס בן יאיר, שהוא הולך לעשות מצוות פדיון שבועים, והוא רוצה לעבור את נער גיני, אותו נער, ששוצף וזורם בכל העוצמה, הוא לא יכול לעבור. אז הוא גוזר על הנער לעצור את מימיו. חלוק מימיך ותן לי לעבור. מתחיל שם דיאלוג מאוד מורכב, שיח מאוד מתוח, הייתי אומר, בין רבי פנחס בן יאיר ונער. רבי פנחס בן יאיר אומר לו, אני הולך לעשות מצוות קוני, תן לי לעבור. הוא אומר לו, הנהר, גם אני עושה מצוות קוני. הוא אמר לי לזרום משש למד ראשי. בסופו של ויכוח, רבי פנחס בן יאיר, מנצח. כי המצווה, במקום שאי אפשר למצווה להתקיים מבלי ליצור איזה נס, אז נכון שהטבע מוותר לנס. זה טענתו של רבי פנחס בן יאיר. מצוות פדיון שבויים בו ותראה כמה היא העליונה. היא מעל הטבע, היא מצווה מאוד עליונה. היא מתנגשת עם חוק, ואי אפשר לקיים את שניהם. הנער חולק את מימיו. אחר מכן מספרים שם בגמרא, שלא רק שהוא עבר, אלא הוא ביקש גם שהנער יחלוק מימיו גם עבור משרתיו שהלכו אחריו. והנער עשה את זה. כיוון שמשרתיו של רבי פנחס בן יאיר, כיוון שהם משרתיו, אז הם כביכול חלק ממנו. הם אביזרים, הם תשמישיו של רבי פנחס בן יאיר, כמו מקלו של רבי פנחס בן יאיר, וחמורו של רבי פנחס בן יאיר, שלא היה אוכל אוכל שאינו מוסר. עד כדי כך, מתפעל ממנו, מתקדש מכוחו. כן? אז יש התנגשות של רצונות עם רצונו של השם. זה קדוש ברוך הוא מכניס לך לניסיון, לקור ההיתוך, נתתי ליראי נס, נתת ליראיך נס להתנוסס. הניסיון מלשון להתנוסס, להגביה את עצמנו. זה עניינו של הניסיון. הניסיון נצרח לך כדי להחליק את הפינות, כדי להקציע אותך. אתה גולם. אתה גולם. אתה עדיין לא פרפר. כדי שתהיה פרפר, אתה צריך להתפתח. אתה עדיין גולם. סתום, אטום וחתום, אתה צריך להתפתח. הניסיון בא להקיש עליך כדי שתתפתח. אבל זה ניסיון קשה. אם אתה לא מזהה את השליח האלוקי, הוא מקבל אותו בברכה. עד מדרגה של רבי אליעזר, שהיה אומר, בואו יסורים. כי הוא הבין את תפקידם של יסורים. או כלשונו של צבי אורי גרינברג, אורי צבי גרינברג, אלי הנפח, יש לו שיר, כן? אלי הנפח. אלי, אתה הנפח שלי. אתה לוקח אותי, את חומר הגלם שלי, ואתה עושה יצירה חדשה. עם אש, עם חום אדיר, אתה הנפח, אבל אתה עושה לי צורה חדשה. כן? על קוטב העצבות והמרירות, אני לא זוכר השיר הזה, על קוטב העצבות, ספר הזה, ספר שירים של אורי צבי גרינברג. אלי הנפח, כך זה קרוי. להבין איך כל המציאות הזו זה קור היתוך שבתוכו אנחנו מתהווים. לא באנו וכאן נשאר מה שאנחנו בתור ילדים. לא, זה לא התנאי. אשר ברא אלוקים, לעשות. אדם, לעמל יולד. לא באת לכאן להישאר כמות שאתה. גולם. יש לנו גולם במעגל. המעגל הסגור. אנחנו רוצים את הספירלה. אנחנו רוצים את המעגל המתעלה. את המעגל שהוא פתוח להתעלות. נכון שאנחנו בתוך הטבע, זה נכון. אבל הטבע הוא טבע מתעלה. זה ספירלה. אתה בתוך המעגל. יש לנו גולם במעגל. הגלמים נמצאים בתוך המעגל. אין זו עבודה קלה. נראה קצת לתוך הפסקה הבאה. כדי שנחוש קרבה אמיתית לשם יתברך, עלינו להשקיע מאמצים בלתי נלאים. כדי שנחוש שהשם יתברך הינו מציאות, שהיא חלק בלתי נפרד מחיינו, עלינו ללמוד להעניק משמעות לאירועים שנראים לכאורה אבסורדיים, לא הוגנים, או פשוט חסרי משמעות. במילים אחרות, חיפוש משמעות ואהבה, זה נקרא קרבת אלוקים. זה הרווח הגדול שהרווחנו עכשיו מהמילים שקראנו כעת. כדי שנחוש קרבה אמיתית לשם יתברך, עכשיו קיבלנו את ההגדרה האמיתית. כשאתה מוצא משמעות, אתה קרוב לאלוקים. וצריך להבין את זה בפשטות גמורה. קרבת אלוקים זה לא נדב ואביהו, זה גם לא העולם הבא בלבד. קרבת אלוקים זה לנקות את המים שנשפחו מן הכוס, להסיק את המסקנה, כלומר, למלות את האחריות שלי, לא להשאיר את זה למשרת. אני עושה את זה. לא לכעוס, ללמוד את הלקח שפעם הבאה, אני לא שם את הכוס בקצה השולחן, כן? שם אותה פה, וגם היא הייתה באמצע שולחן ונשפחה, אולי זה בגלל שאני יותר מדי עצבני. פעם באה אני אעשה תנועות פחות חדות. כמה מסקנות אפשר להשיג מהניסיון הזה? כמה רווחים אפשר להשיג מהניסיון הזה? הרווחים האלו זה קרבת אלוקים. ככל שאתה עושה את זה יותר במודעות של לשם צמיחה, לשם צמיחה, אם אתה צמח, אתה שמח. כן? אתה שמח. כן? בערבית, שמחה זה פרחה. פרחה זה שמחה, שמחה. פרחה, קוראים אותה שמחה. כי פרחה זה, 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 זה פריחה. כשאתה פורח, אתה שמח. השמחה היא בגלל שאתה מזדהה עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא קרבת אלוקים. ברגע שוויתרת על הרצון, לא בגלל שהכריח אותך לנקות, תנקה מיד את הרצפה. טוב, אני נקה. אנוס, כפוף ובוכה. לא, לא. מרצון. אלי הנפח, ריבונו של עולם. תודה רבה. אני עכשיו רוצה לעבוד על עצמי, בידיעה מוחלטת, שעכשיו אני ממלא את חובתי לתקן. אני מנקה את הרצפה, לא כעסתי מתוך ידיעה שזה היה ניסיון לבחון את מידת הכעס שלי. החבר בחדר שהשאיר את הגרביים במרכז החדר ביום קיצי של 40 מעלות, והריח, וואה, איזה ריח. וכשהוא מגיע לחדר החבר הזה, הוא אפילו לא מכחיש שהוא עשה את זה. הוא מסתכל בשוויון נפש על הגרביים, ואני יושב שם עם הרגישות שלי, ואני לא יורד עליו רצח. אני לא מביא לו בוקס, ולא מקלל אותו, ולא מחרף ומגדף, ואפילו בתוך ליבי, אני עושה מאמץ לשוחח איתו. אחי, ישמע, בואי נעריח, אז חבל, אז בואי. נשים את זה בחוץ, ברשותך. וזה, כן, זה כיף, אחי, אין שום בעיה, שים בחוץ. טוב, שים בחוץ. אני אשים בחוץ, הוא צריך לשים בחוץ. לא, בסדר, אני לפחות הסכים, לפחות הסכים. אמר לי, אחי, שים בחוץ, אני בואי. אז אני אקח את זה עם העיתון, וככה. זה, נשים את זה בחוץ. נגמר את זה גם. זה נקרא קרבת אלוקים. פעם אחרת זה תהיה אתה, שתזדקק לרחמים האלו מהחבר שלך. כי אתה יש לך בעיה אחרת, אתה זקוק לאוויר צח. לכן, בימות החורף הקרים, או בלילות החורף, אתה פותח חלון. אחרי אתה לא יכול לרדם בלילה. ההוא מסכם, מצונן כל החורף. אתה פותח לו חלון, עכשיו תור בעל הגרביים ללמד עליך זכות. גם אתה תהיה במצב כזה. ברגע שהצלחת לעמוד בקשרי המלחמה הזו, אתה קרוב לאלוקים. כי איך אפשר לא להיות קרוב לאלוקים? אם אתה לא כעסן, אם אתה סבלני, מה הוא אפתה? לך בדרכיו, ובוא תדבק, ידבק בדרכיו. אתה קרוב לאלוקים. הדבר הזה מורגש בנפש בתור שמחה עדינה מאוד. זה נקרא שמחה של מצווה. שמחה של צוותא. אתה בצוותא עם ריבונו של עולם. אתה זוכה לעשות רצונו. לעשות רצונך חפצתי. זה נקרא קרבת אלוקים. חשוב מאוד להסביר את זה. שלא נחפש את קרבת אלוקים באש זרה אשר לא ציווה השם, או בכל מיני מעמדים כאלו מפוצצים וגדולים שקורים פעם ב-700 שנה. לא, בכלל לא. הוא מתגלה בכל. הוא מתגלה בכל. הוא מתגלה גם בפרפר היפה, שאתה מתבונן ואומר, ריבונו של עולם, איזה עולם יפה הוא ברא, וכל מה שברא בשבילי ברא. איזה חסד. אם ככה אתה מסתכל על הפרפר, אם ככה אתה מסתכל על השיח, זה קרבת אלוקים. אתה קולט את המסר. אתה קולט את המסר שהשם רצה להגיד לך. הוא לא סתם ברא את הכל כל כך יפה. הוא לא סתם ברא 700 מינים של פירות. מה, אתה עוד לא מבין שהוא עשה את זה בשבילך? תגיד. אתה עוד לא תופס שהוא מת עליך? שהוא אוהב אותך? אתה לא מבין שאתה ראוי לאהבה? הוא ברא אותך כדי להתחסד איתך. לעשות לך חסד. הנה, זה הפרפר הזה, זה הפרח הזה, זה מיני הפירות, שהכל נהיה בדברו, כל הברכות בעצם, עניינם זה לעורר אותנו למבט כזה. תפסיק להיות מקרי כזה, לחשוב שהכל זה מפץ גדול. בסוף את זה, מה כל ההנחה המטופשת הזו, לבוא ולבזבז, להוריד לטמיון את כל השפע הגדול הזה שאנחנו רואים, ולתלות אותו באיזה מכניקה מטופשת מקרית, מה, אתה נורמלי, תגיד לי. אתה רוצה לחיות פה בעולם הזה חיים של, של איזה טכנאי עלוב, כן? או שאתה רוצה לגלות את המשמעות. זורם פה חסד בתוך הבריאה, אתה מרגיש? אתה מבין שזה מאיר לארץ ולדרים עליה? אתה מבין שהשמש הזו, חוץ מאשר לחשוף את החוקים המכניים שמניעים אותה, יש פה חוק עליון של חסד, שהוא יצר את החוקים המכניים כדי שאתה תוכל להנות פעם בזווית כזו של השמש, פעם בזווית... אתה מבין את זה? אם לא הבנת את זה, אתה לא יודע מה זה קרבת אלוקים. אתה קר... אתה חלק מתוך גלגלי השיניים הקרים האלו. כך נראים החיים שלך. וכך הם גם הסתיימו. אכול ושתו, כי מחר נמות. כך זה גם הסתיים. אבל אתה בחרת בזה. לא היה הכרח בכלל. היית יכול לגלות שכל העולם הזה זה סעודת מלאכים, שמי שיושב בראש השולחן, ומערך אותך זה ריבונו שלו, הוא יושב בראש השולחן. אבל תתחיל לעבוד. תתחיל לעבוד. תתחיל מהגרב, תתחיל מהמים. תתחיל מהפקק. תתחיל מחצי השקל בכיס, תתחיל מאוטובוס שאיחרת. תתחיל מדפיקה שדפקו את המכונה. חושב שלא. לא מאחל אף אחד, אם זה לא הניסיון או הדרך שצריך לעבור אותה. אבל שזה קורה כבר, תיזהר לא להשמיץ. תיזהר מאוד לא לקלל ולחרף. לא לבעט ביסורים, תיזהר. כי הם נועדו בשבילך. הם באים ממנו יתברך. כל דבר שקורה בסביבה. זה לא משנה מה. אפילו אם במהלך שיעור שמת לב שפתאום איזה פרפר נמצא שם בקרן, בפינה של הקיר, זה נועד בשבילך. ברגע ששמת לב לדבר מסוים, הוא נועד בשבילך. קורי הקביש שהבחנת בהם במהלך השיעור. או לא משנה מתי. כרגע זה ניסיון שלך. מה תעשה עם קורי הקביש? זו שאלה. כן? למה ראית את זה? מה זה? אולי ניסיון הוא. תפנה את תשומת הלב לכאן. תתרכז בשיעור. אולי אתה צריך ללמוד משהו מהכבישים. כדאי שתסתכל. איך לך תסתכל, איך הוא יושב שם בפנים, הכביש בתוך החור, בשבלול שלו, עושה איזה רשת, ומחכה לחרקי, אולי תלמד מזה משהו, לך לנמלה הצל, מי יודע? זה לא הניסיון שלי, אני לא יכול להגיד לכם מהו. אבל אם שמת לב למשהו, אם זה בטווח הראייה שלך, בטווח השמע, בטווח התחושה, תכף ומיד, זה הזירה שבתוכה אתה מתהווה. זה הרחם שבתוכו מתרוצצים הבנים שלך. זה הרחם. אל תבעט ותצא מן הרחם הזה. תתבונן. תתהווה. תתהווה. תתפתח. זה כלל גדול. בכל תורת הניסיונות צריך לדעת. כל דבר שנקלט בחמשת החושים ובחושים הנפשיים שלי הוא ניסיון. הלכת ברחוב, הסתכלת, מראה לא ראוי, זה הניסיון שלך. לא כל אחד זה הניסיון שלו. אבל אם אתה רגיש לדבר, יש פה ניסיון. הניסיון הזה חוזר על עצמו 700 פעם ביום. עד שלא תשים לב לניסיון, ולא תהיה מוכן לעבודה שלא תטורו. מה המשמעות של הדברים? כן? איך לעמוד בניסיון? זו שאלה שלמה. שאלה גדולה מאוד. אבל עד שלא תשים לב ותהיה רגיש לניסיון, הניסיון הזה לא יעדן את עצמו. אתה שוב ותשוב ותימשך לאותם המראות, לפעמים באותם הרחובות, בשעות יממה מסוימות הניסיון תוקף. יש מצבים כאלה, סיפרו לי תלמידים, שהניסיון הזה קורה להם דווקא בשדרה מסוימת, דווקא בשעה מסוימת, דווקא במצב נפש מסוים. כל זה מעיד שהניסיון הוא תפור למידותיו של אותו אדם. הוא צריך לעבור כאן משהו. אחרת הוא עושה טירונות חוזרת. ועוד פעם טירונות, ועוד פעם. וכל חייו עוברים עליו בשלב א', במקרה הטוב. הרבה פעמים שלא עומדים בניסיון, יורדים למדרגה עוד יותר נמוכה. כן? יותר נמוכה. בבחינת הבא להתאמה, פותחין לו, שאז זה יותר מסוכן. אז זה בבחינה של יסורים מכוערים שבאים ואוכרים אותו, שזה כבר יסורים שאין בהם יופי, אין בהם חן, אין בהם הרמוניה. קשה למצוא בתוכם את הכוונה, כן? קשה מאוד למצוא את הכוונה, למרות שהיא קיימת, אבל צריכים חילה יתר וכוח גדול של תשובה כדי להעלות את הניסיונות האלו למעלה. כמו שיש מאכלים שקשה להעלות מהם, קשה להעלות אותם למעלה בגלל גסותם, כן? מאכלים מתוקים מדי, כן? כל דבש וכל שעור, לא תקריבו, כן? וכך יש גם ניסיונות שהאדם מקבל אותם בגלל שהוא נפל למדרגה נמוכה. וזה ניסיונות שקשים מאוד לאיבוד, מאוד קשים לעבודה. זה חומרי גלם לא נוחים לעבודה. וצריך תפילה גדולה כדי שלא נבוא לניסיונות כאלו. צריך תפילה גדולה. אז כדאי לזהות את הזירה הניסיונית בשלבים המאוד ראשוניים, בשלבי הגידול הראשוניים. כדי שנחוש קרבה אמיתית לשם יתברך עלינו להשקיע מאמצים בלתי נלאים, כדי שנחוש שהשם יתברך הינו מציאות שהיא חלק בלתי נפרד מחיינו, עלינו ללמוד להעניק משמעות לאירועים שנראים לכאורה אבסורדים, לא הוגנים או פשוט חסרי משמעות. הנה, אם שאלתם מקודם אולי, שאלתם את עצמכם, במפגש החושי עם המציאות, ראינו שקשה להתמקד בממד הרוחני. מה עם שתי מיני הטעויות העיקריות שיש במפגש החושי עם המציאות? או שלוש? המפגש החושי מפרש את המאורעות לשלוש סוגים. יש מאורעות שהוא קורא להם מאורעות לא הוגנים, שואה. יש מאורעות שגרתיים, אותה אישה, אותו הבית, אותו הכפר, אותה התפילה שלוש פעמים ביום, השגרה. השגרה החונקת, זה החוש עשה. מי עשה את השגרה? החוש. החוש הוא זה שגרם לשגרה. כן? השגרה האפורה, הלא מתחדשת. זה לא בגלל שזה לא מתחדש. לא. אם אתה תסתכל במיקרוסקופ, בתוך פתית השלג המשעמם והאפורי הזה, אתה תגלה צורה גיאומטרית מופלאה. ואם תסתכל על הפתית הנוסף, אתה תראה שיש לו צורה אחרת. אבל אם אתה לא מסתכל במיקרוסקופ, באמת, השגרה היא אוכלת בכל פה. אם אתה לא מעמיק להתבונן, באמת יש מאורעות לא הוגנים. אבל אם תתבונן, תראה שהמאורע הלא הגון הוא מאוד הגון. אך, זה לא פייר שאיבדתי את הכסף. זה לא פייר, זה לא מגיע לי. זה ועוד איך מגיע, זה תפור עליך, זה בדיוק בשבילך. אבל, במפגש של חמשת החושים, הפיזיים והנפשיים עם המציאות, בדרך כלל אנחנו נוהגים לקטלג את מאורעות המציאות לשלוש. מאורעות לא הוגנים, מאורעות אבסורדים, היינו לא מובנים, לא במובן המוסרי לא מובנים, אלא אבסורדים, מוזרים. ומאורעות שגרתיים. ברגע שאני קבעתי את העובדה הזו, או את הפרשנות הזו על המציאות, סגרתי על 10 מנעולים את הפתח להשם צדיקים יבואו בו. אין בורא בתוך המציאות. הבורא לא נמצא במקום שגרתי, כי הוא כולו חידוש. הבורא לא נמצא במקום של מאורעות לא הוגנים, כי הוא כולו מוסר וטוב. הבורא לא נמצא במקומות של מאורעות מוזרים, כי הוא שיטתי, מובנה, הגיוני. פסלת את שלושת דרכי ההופעה האלוקי. זה המבחן הגדול. צריך לזהות. איזה סוג מאורעות אני קורא לו להוגן? איזה סוג מאורעות אני קורא לו אבסורדי? איזה סוג מאורעות אני קורא לו, כן? שגרתי? ולטפל בזה. עלינו פה את הזמן להראות דוגמאות נפלאות לדבר, אבל חז"ל עם אלו שבברכות השחר בעצם לקחו סדרה שלמה של דברים שגרתיים ולימדו אותנו להתבונן. רוקה ארץ על המים, שעשה לי כל צורכים. הם לקחו את הדברים השגרתיים היומיומיים ועזרו לנו לזהות איך החסד האלוקי זורם דרך היצירות הקבועות. תארו לעצמכם שאתם מקבלים מאדם אוהב כל יום בוקר טוב. זה ישעמם לכם מתישהו? כל בוקר אומר לכם בוקר טוב. לכאורה, נורא משעמם. אבל למה זה לא משעמם? כי כל יום הוא עושה את זה עם הלב. אז זה לא משעמם. לא קורה לנו לפעמים שאנחנו כך רוצים לשמוע את הבוקר טוב ממישהו? אנחנו חפשים סיבה להזדמן לידו? חפשים. למה? הוא עושה את זה עם הלב אוהב. רוקה ארץ על המים. גם היום הוא רוקה ארץ על המים. מחדש וטובו בכל יום תמיד מהסביב הראשית. גם היום החסד האלוקית, האלוקי מתגלה בזה שהוא רוקה הארץ על המים, שיהיה לך על מה לעמוד. קח את השגרה, תציץ לתוכה. נכון שיש איזושהי חוקיות שחוזרת על עצמה, זה נכון. אבל זו מסגרת חיצונית שבתוכה מתהווים חידושים. תמידים כסדרה, אבל מוספים כתחתו. בתוך התמיד יש את המוסף. בתוך הסדרים הקבועים יש חידושים. כל אחד מאיתנו פועל בתוך מסגרת קבועה ובתוכה הוא מחדש. יש לך מפעל. זה אותם הלבנים אתמול, אותם הלבנים היום. זה אותם המכונות. לפעמים אתה גם מחליף אותם. אבל אתה מחדש. אתה עכשיו מוציא מפס הייצור סחורה חדשה. אתה מחדש בתפוקה. אתה מחדש בהרבה דברים בתוך המפעל. בסדרי עבודה, ביחסי עובד ומעביד. בתוך המסגרת הקבועה הזו שנקרא מפעל, יש חידושים עצומים. כל חיינו זורמים על שני הצירים האלו. ציר החידוש וציר הרגל. תרגילנו בתורתך. זה המשמעות העמוקה של הביטוי. מה זה תרגילנו בתורתך? ריבונו של עולם. תעזור לנו למצוא את היחס בין ההרגל לבין החידוש, בין תורתך. תרגילנו בתורתך, פירוש. תן לי את הכוח להיות רגיל לשבת יום יום בישיבה. ומתוך ההרגל הזה נזכה להבין את עומק החידוש שבתורתך. זה תרגילן בתורתך. אין הכוונה שאני כל יום יושב לי ככה רגיל ולא מתחדש. לא. תרגילנו, אבל בתורתך. שבתוך ההרגל הוא יהיה בסיס, ההרגל יהיה בסיס במסגרת שמתוכה יצמח חידוש עצום של העמקה, של חשבון נפש, התקדמות אישית. זה הכוונה. או פשוט חסרי משמעות. כן. טוב, נקרא את זה עד הסוף, לא נדבר על זה כעת, זמן כל חלף, אבל המסר העיקרי אותו אני משתדלת להעביר בעבודתי הוא שמאורעות קשים, זה המסקנה, בין אם הם שגרתיים ויומיומיים, ובין אם הם טרגיים ממש, ניתנו לנו כדי לשפר את מידותיהם. אז מהיום אני מציע שאנחנו שואלים את חברינו, מה אתה מספר? אז נשאל אותו, מה אתה משפר? מה אתה משפר? עכשיו אני פה איזה תלמיד, זיכרונו לברכה, אז הוא לא היה אומר מה נשמע, הוא היה אומר מה משנה. מה משנה? תן משנה, מה נשמע? טוב, מה משנה? מה אתה משפר? כדי לשפר את מידותינו, להעמיק את רמת המודעות שלנו, לחדד את רגישותינו, לחדד את רגישותינו, על ידי הניסיונות אנחנו מחדדים את רגישותינו ביחס לדברים שצריכים אצלנו תיקון, כי אמרנו כל מקום שיש התנגשות, כן? כל מקום של התנגשות זה מקום של תיקון. אז אנחנו מחדדים את הרגישות לחסרונות שלנו על ידי ההתנגשויות האלו, לחדד את רגישותנו, ומה השלב הבא? לפרוץ את המחסומים. זיהיתי את החולשה, הניסיון בחן אותי, השם צדיק יבחן, הניסיון בא לבחון אותי, עזר לי לזהות, לשים את האצבע על נקודת התורפה, ואז אני מגיע לתרופה. כן? מתוך התורפה אני מגיע לתרופה. פורץ את המחסום. אה, זהיתי את החולשה, אני כעסן. הנה, הניסיון הזה גירה אצלי את הכעס. אם כן, אז זה אני צריך לעבוד. יוסף שמסלסל בשערו ומשמש בעיניו, הניסיון שלו זה להתמודד עם יסוד החן, עם היופי. מי בא לנסות אותו? אשת פוטיפר. התנסה אותו. דווקא בזה. יוסף מתנסה בזה. זה עולם הניסיון של יוסף, אשת פוטיפר. ניסיון קשה מאוד. ויבוא לעשות מלאכתו. יש אומרים מלאכתו ממש, יש אומרים מלאכתו אימה. הוא חשב בדעתו לעשות מלאכתו אימה, עם אשת פוטיפר. עד שנגלה לו דמות יוקנו של יעקב בחלון ואמר לו, רצונך שתיכתב כרועי זונות ואחיך ייכתבו בחושן? מיד! וינוס וינח בגדו בידה וינוס החוצה. הצליח לעמוד בזה. זה ניסיונו של יוסף. בירור יסוד החן והיופי. הוא מרגיש את החולשה שיש לו בזה. את הסכנה הגדולה ש... כן? שקיימת בנטייה הנפשית הזו. אבל בסוף יוסף מתקן את זה ומגיע למצב שבו בנות מצרים הולכות על חומות מצרים כדי להתבונן ביופיו. בנות צעדה עלי שור, שהייתה כל אחת ואחת עומדת על החומה כדי לראות את יוסף יוצא מארמונו. לכאורה, איזה מין מעשה פריצות זה? אבל פה כבר החן שלו תוקן. שבת מצרים הסתכלה ביוסף, היא התקדשה. היא התעלתה, היא נתהרה. זה גם הסיבה שהם רצו להסתכל בה. אף אחת מבנות מצרים האלו כבר לא הייתה כאשת פוטיפר שמנסה להכשיל אותה בעבירה. יעלה על דעתכם שהיא ניסתה להכשיל אותה בעבירה, אם לא היה מקום תפיסה בנפשו של יוסף? אם לא היה מקום תפיסה, היא לא הייתה מכשילה אותו בעבירה. אחרי שהוא נתקן, הם על החומה. הם לא תופסות בבגדו, הם על החומה. במקום גבוה, מקום של התבוננות חודרת, כי החן של יוסף מבורר. הוא לא מושך אף אחד מהם להכשיל אותו, ולא מושך אותו להיחשל בהם. זה הניסיון. כל אחד מאיתנו, הניסיונות מכוונים כדי לחשוף לו את החולשות שלו, שלא יברח מהתגלית הזו. אתה מסתכל בראי ואתה רואה את החסרון, אל תברח. תבחר, אל תברח. לחדד את רמת המודעות, לפרוץ את המחסומים שמונים בעדינו לחוות במוחש, את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, כי ראינו שזה נפקמינה, תולדות ההתמודדות האמיתית והאמיצה, זה בעצם קרבת אלוקים. כדאי. כך היה מסוגל דוד המלך. מתוך גישה כזו, היה מסוגל דוד המלך, למרות כל האיסורים, להגיד, לומר, עבדו את השם בשמחה, באו לפניו ברננה. כי כל מה שעבר עליו נתפס אצלו כעבודת השם. ריבונו של עולם, כל מה שקורה איתי, הכל אבל, זה כדי לעבוד אותך. זה כדי לשפר את הרצון שלי, להפוך אותו לכללי יותר, עליון יותר, קדוש יותר, טהור יותר. אז זה עבדו את השם בשמחה. מכיוון שזה את השם, לכן זה בשמחה. למרות שזה עבודה. אבל זה בשמחה, כי זה את השם. זה לא מקרה. זה לא איסורים סתמים ומיותרים. בואו לפניו ירננה, זה כבר נוגע לעולם השכר. עבדו את השם בשמחה, אם כן, זה מקום התפתלו את הנהר. ובואו לפניו ירננה, זה כבר הישפכות אל תוך הים הגדול של קרבת אלוקים. בין אם נאמר שזה בעולם הזה, בין אם נאמר שזה בעולם הבא או בעולמות הבאים. טוב, נצור כאן.
Ashrei mi she